כשתינוק נולד, למעשה, בזמן הלידה, איך נראה התינוק? התינוק אחרי צירי לידה, שכתוב בנביא שהם קצת כואבים, אחרי חודשי הריון, שגם לא תמיד הכי קלים שבעולם. סוף סוף יוצא לעולם היצור המצופה, הנקובה. נולד התינוק? נו, איך נראה תינוק שנולד? גולם גמור. לא רואה, לא מדבר, לא שומע, חרש אותו וקטן. נוסף לזה, גם צורח לפעמים, יש נוהגים לצרוח. עושה עוד דברים לא סימפטיים, וכולם שמחים, גולם. כולם אומרים מזל טוב על הגולם, ואני רואה הרבה פעמים כזה, פחוס כזה, מי שלא יודע, אתם ראיתם, כן? בעזרת השם, תזכו, אבל נראה פחוס כזה, כן? כזה, גולם גמור, ממש מקומט, מקופל. כולם אומרים מזל טוב. על מה מזל טוב? על הגולם? כן? מה העניין הגדול? תמיד אני אומר שלעניות דעתי היינו הראשונה בעולם, שאנו נולדת כזה גולם, אחרי כל הצירי לידה. אחרי כל חודשי הריון, אתה תופס את הצירי צור הזה, שם אותה ישר לפח. מה יש לך יצור מפגר כזה? כן? אצל קין והבל כתוב שהם נולדו ישר לצביונם, אז חווה חסרה את הפרובלמטיות שבדבר, כי אין לא עברת הקונפליקט. אבל אם הנורמלית, אתה זורק אותו לפח, אלא מה? למה היא לא זורקת? כי ראתה שהרבה גלמים כאלה נולדו בעולם, כן? כמה מיליארדים, והיא ראתה מהניסיון של הגולם הזה יוצא משהו, מסתובבת גם הגולם שלה יוצא משהו, כן? בכל זאת, על מה אנחנו שמחים כשהגולם הזה נולד? כי יצור החיים נולד, צריך לדעת. כשתינוק נולד, הוא זז, הוא מניע את הידיים והרגליים, נולד פה יצור חי. כשנולד יצור חי, אנחנו יודעים שבתוך היצור הזה נולדת הנשמה שלו, כוח החיים הפנימי שלו. והאמת היא שהכל נולד ברגע הראשון. מה שאין ברגע הראשון לא יהיה. שום דבר לא יתבזה. הגאון מבינה, איך הגאון מבינה נולד? שמעתם איך הוא נולד? שמעתם? הרב קיימר, שמעת? לא שמעת על איך הוא נולד? בבית שלך לא סיפור על הגאון מבינה איך הוא נולד? לא שמעת. נו, אם אתה לא שמעת, סימן שהוא נולד כמו כולם. לא, לא. לא, לא. תראה לך שהגאון מבינה נולד כמו כל הילדים. בסדר? כן, נולד כמו כולם. יש סיפור באמת לפני שהוא נולד, זה סיפור שעל האמא שלו, שאמא שלו עשה, סבתא שלו עשה בנהר, ואמא שלו נפלה מהבין, לא משנה, צילו אותה, ועד היה. אבל הגאון מבינה אין סיפור. הוא נולד רגיל לגמרי, כן, ככה משמע. אם הוא נולד רגיל, אני מתאר לעצמי שגם הוא בהתחלה בכה, אבל אני חושב, אני מקווה שאני לא מבזה אותו בזה, כן? סתום וגם הוא בכה, וסתום וגם הוא לא דיבר בהתחלה. יש סיפורים על הגאון מבינה מגיל 3, יכול היה כל התורה וכל החומש וכל זה, 3, 4, כן? אבל נראה לפי זה, שמגיל כמה חודשים לפחות, כנראה שהוא יתנהג כמו כולם. ובכל זאת, בתוך התינוק הזה, שבטח אמא שלו גם חיכה אותו בין השאר, בתוך התינוק הזה הייתה את הנשמה של הגאון מבינה, לא פחות ולא יותר. תמיד אני חושב שאם אז לא הייתה יודעת, אם היא מחזיקה בעיה, הייתה רואה את זה ברוב פחד, ברוב התרגשות, את הכל חיתול, הייתה אומרת השם יחוד. כן? ברוב התרגשות. איזה נשמה היא מחזיקה בעיה? זאת אומרת, בתוך היצור הזה, בתוך הגולם הזה, בתוך התינוק הקטן הזה עומדת נשמת חיים, נשמת קודש עליונה של הגאון מווילנה, או של הרמב״ם, כן? נשמת קודש עליונה. זאת אומרת, הכל תנום בעצם ביצור החי הזה. בתוך היצור הזה יש נשמת קודש. ומתוך זה, האמא, ההורים, יש להם את האינסטינקט, את ההכרה, לגדל אותו, לפתח אותו, להשקיע בו, לעבור איתו גם את שלבי החיים השונים שלו, אבל כולם יודעים שיש ילדים כאלה, שכשהם קטנים, עוד נחמדים, מתוקים קצת, הם צורכים בלילה, וזה, בסדר, קצת מתוקים. אבל אחרי זה, כשנגיעים לגיל 3, משהו 4, יש ילדים כאלה בעולם שפתאום מתחילים להרביץ לאחים שלהם, לאחיות שלהם, אולי שמעתם, כן? צורים משונים, כן? אז אם אתם הייתם כאלה, אז בחברון יש מספיק כאלה, לא רק שמרביצים מסביב, אלא גם בתוך הבית. כן? אז מרביצים לאחים, לאחיות שלהם. יש אפילו לא עלינו ילדים כאלה שבגיל כזה מתחצפים להורים שלהם, לא יודעים, שמעתם, שאומרים את ההורים, תעשו מה שהם עושים דווקא בדיוק הפוך. שמעתם על מוזרים כאלה? יש, אי שם השפעה. בעולם הגדול, יצורים משונים, מתחצפים להורים שלהם להורים. כן, אחרי שהם גדלים, הם יותר חוצפנים. בוא נדבר על 15, 16, 17, שפתאום ילד שגידלו אותו הורים, ילד טוב, נחמד, קיבל חינוך טוב, ילד טוב ירושלים, פתאום הילד מתחיל להשתולל, הורים שלא מבינים מה רוצה, מתחיל לבעוט לכל הכיוונים, נהיה ילד משונה, כן, עושה צרות להורים שלו, אבל יש כאלה ילדים משונים שאפילו רוצים לבוא לחברון, לא עלינו, כן? וההורים שלהם עומדים תמיהים, מה קרה ליצור הזה? לילד הזה שחינכנו אותו וגידלנו אותו, הרי הפסיכולוגים היועצים, אל תדאגו, הילד גדל, מה שמתפתח, מתבגר, הוא מתעצם, הוא רוצה להבין את עצמו, הוא רוצה לבטא את כוחותיו, צריך לגדול איתו, צריך להאמין בו, צריך לצמוח איתו, צריך להבין אותו, להבין את המשברים שלו, להבין את המשברים שלו מתוך גדלות. נכון? אתה שמעת ילדה, אתה שמעת, אתה לא תשמע את זה, אם יהיה לכם ילדים, תשמעו את זה בסדום. כן? את החורים שלכם שמעו את זה. כן? וכל זאת, צריכים להבין אותו, צריכים לגדול אותו. ולפעמים ככל שהילד יותר מופרע, אז יש מופרעות שנובעת באמת מתוך מופרעות אמיתית, שמשהו אצלו בראש לא בסדר. אבל יש הרבה ילדים כאלה, מופרעים, מתוך דדות. מתוך שהם לא יכולים לסבול את מה שאומרים להם על פי החיים המורגלים. כן? יש כאלה, גם רבנים חשובים היום, שהם פעם לא היו כאלה, כן? היו מופרעים, גדול להם מופרעים בדור, כן? בישיבות שלהם, וכדומה, גדול להם מופרעים, גם כאלה שלנו בישיבת שערי חברון, היום רבנים חשובים מאוד, והם, הם גדול להם מופרעים היו, בצורה כאילו אולי מוגזמת. למה? כי הם לא יכלו לסבול, לא דיבר אליהם, הדברים הסטנדרטיים, המבחנים, הציונים, כל הדברים האלה, כן, טוב, אתם, שיבת תיכוניות, אל תקשיבו מה שאני אומר. לא נדבר עליהם כל הדברים האלה, כן? כי הם חיפשו בטבעם שאיפות הרבה יותר עמוקות, הכרה הרבה יותר גדולה, עומק הרבה יותר גדול. נשמת החיים, שתמונה ביצור החי, שמתגלה בעצם העובדה שהוא חי כדור, אם הוא חי, סימן שיש בו נשמה. והנשמה הזאת שתמונה בו מראשית עם עצמו, יש בו עומק גדול, הרבה פעמים, יש בו עוצמה אדירה, אדירה שבעבורת שאי אפשר לך לתאר את זה. וכל מה שעובר אחרי זה לתינוק שהוא מתגדל, זה מתוך מעמקי נשמתו, כל שלבי הגידול. והפיתוח, וכל שלב ושלב יש לו ערך. היום כל שהמדע יותר יודע, יותר מתפתח, יותר יודע את זה גם פעם. הורים רצו שהילדים שלהם מהר יהיו מוכשרים וגדולים ולעשות להם כל מיני פטנטים. היום דווקא, ככל שהמדע יותר מתפתח, באיזה מידה לפחות, לא זה מספיק, אבל באיזה מידה, יותר מבינים שההפך, כל שלב הוא חשוב שהילד יזחל. חשוב מאוד שהוא יזחל. חשוב שהילד יצחק בצעצועים. כן, היום באמת יש בזה בעיה, כי ילדים ישר משחקים מחשבים. באמת זה בעיה, אני לא רואה את זה סתם. הם לא עוברים את השלבים האלה. אני לא רוצה שלחים, זה לא שהוא פסיכולוגיה פה. יש בזה באמת בעיות אמיתיות בדברים האלה. שילדים גדולים לא מפותחים, כן, לא חווים הרבה דברים, הרבה חוויות הם לא עוברים אותם. זמננו, הילד היה לוקח, תביתי ילד, היה לוקח איזה בול עץ, הופך אותו לאונייה, למטוס, לא יודע, כל הדברים שקיבלו לנו, לא היה פלסטיקים, לגו, כל הדברים האלה, כן, לא היה מחשבים, היית עושה את הכל לבד. גבולות יצירה, היית יוצא לך עולם שלם, גם הנפש הייתה מתפתחת יחד עם זה. היית הרבה יותר מפותח, הרבה יותר חי. היום לצערנו ילדים לא חיים כל כך. יש לזה הרבה נפקנים, אבל לא רוצה אפשר לעשות את זה, זה נכון, כן? כי הם לא עוברים את כל שלבי ההתפתחות של הנפש, הם לא צריכים ליצור, הם לא צריכים לחיות את הטבע, הם לא צריכים לקחת איזה משהו ולחשוב עליו ולדמיין עליו ולהפוך אותו למשחק הזה, למשחק הזה, למשחק הזה, כן? יש בזה פגם, לפי דעתי, לא קטן בדבר הזה, כן? זה מתגלה גם בחיים, זה מתגלה אחרי זה גם אפילו בלימוד הגמרא, בדבר הזה. שאין כוחות של יצירה הרבה פעמים. אתם צריכים אחרי זה, כשעונים מראה, הרבה פעמים אני מרגיש, כשעונים מראה צריכים להחזיר את הילד חזרה, את האדם חזרה, בכוח היצירה שלו. זה קצת מה שמשתדלים לעשות בישיבה. כן? להחזיר לאדם בחזרה את כוח ההתמודדות, את כוח היצירה, את כוח החשיבה, את כוח העמל ליצור דברים. כן? לא לקבל רק דברים באינסטנט, בשטחיות, מעל פני השטח, רק לרכוש דברים. בצורה הישגית ומהירה, אלא באמת לעמוד, להתמודד מול דבר ולהרגיש את הצורך ליצור, את הצורך להתמודד, את הצורך לבנות דבר, לבנות דבר, לבנות דבר מתוך דבר. מה הזמן להרחיב בזה, נושא לפני עצמו. בכל זאת נחזור לעניין שלנו, כן? העוצמה הזאת הנשמתית, אותו כוח חיים טהור, אידיאלי, שנמצא בתוך הנשמה, שמופיע בעובדה הזאת שאתה רואה בו חיים. כשזה מופיע בילדים, כמו שהסברנו, שגם זה כל ילד וילד הגיל. נחזור עכשיו חזרה לדברים שאומר כאן הרב, בעזרת השם נוכל להבין אותם עכשיו קצת עמקם, לראות עד כמה הדברים פה גדולים ועמוקים. אומר הרב, ומזה אנחנו התחלנו, אהבת האומה הפשוטה, הישרה והטבעית, הרעננה והבריאה, מוכרחת להיוולד. ושאלנו, מה הכוונה שצריכה להיוולד אצל תלמידי חכמים אהבת האומה? שאלנו, וכי תלמידי חכמים אין בהם אהבת ישראל? וכי הדברים הפשוטים ולידועים ולברורים? ושאלנו, מה החידוש הגדול באהבת האומה הפשוטה, הישרה, הטבעית, שמשנה צריך לבוא את כל פנימיות התורה, הקבלה, כמו שהרב כותב בהתחלה, ספרים פנימיים, מה הדבר הגדול הזה כל כך, שמשלא צריך כל כך הרבה ללמוד, כך שאלנו. מה זה אהבת האומה הזאת, פשוטה, טבעית והישרה? מה הרב מתכוון כאן? אבל יש מקום להבין. הרב לא מדבר כאן על אהבת ישראל, לא במובן של אהבת ישראל היחיד, וגם לא במובן של אהבת ישראל בצורה הנשמתית, שכל אדם ישראל יש לו שורש נשמתי עליון. זה דברים ידועים, זה דברים שכתובים בהרבה ספרים כידוע. אבל ההכרה שיש לעם ישראל נשמה כללית שמופיעה באומה, שמופיעה כנשמת החיים הממשית של העם שחי בארץ, בממלכה, במדינה, בבניין ציבורי, ושל האומה הזאת יש נשמת חיים ממשית שחיה בתוכה, וההבנה שהידיעה הזאת היא יסוד כל התורה כולה, והיא בעצם תורת האמת, והיא בעצם הופעת האמונה במובן האמיתי שלה, הנכון, החי שלה, כפי שהיה תרם שהפכנו להיות כצללים שרואים בתרדמת מוות של הגלות. ההבנה שבעצם כל הבעת הופעת שם השם בעולם תלויה בזה, ששם השם הופיע כהופעה חיה, כללית, שלמה, בתוך אומה, בתוך הופעה של חיים באומה. ורק כך אנחנו יכולים להיפגש באמת עם האחדות האלוקית, עם התוכן האלוקי, עם החיים האלוקיים. ושבלי זה, כל מה שאנחנו מדברים על המציאות האלוקית, זה דיבורים על מציאות שאיננו רואים אותה, איננו נפגשים איתה באמת, איננו חיים אותה באמת. ורק כשהמציאות האלוקית מופיעה בנשמת חיים, בכוח חיים כללי, אידיאלי, אחדותי, שחי פה בארץ, בתוך ציבור, בתוך בניין לאומי, בתוך בניין של אומה, רק אז שם השם מופיע בעולם. רק אז החיים האלוקיים מופיעים בעולם, ואנחנו חיים אותם ונפגשים איתם, ומבינים מה זה שם השם באמת, ורק אז האמונה חיה באמת, כמו שבארנו בשיעור הקודם, בשיעורים הקודמים. ההבנה הזאת היא גורמת שהיסוד לכל התורה כולה יתחיל באהבת האומה, והכרה שהתכונה הזאת של אהבת האומה שהייתה שרויה בנו קודם ירידתנו לגלות, ההכרה שכל מה שיש לנו משמעות וחיים ותוכן אלוקי זה מתוך האומה החיה, מתוך כוח האלוקים הכללי שחי באומה. וההכרה שהכוח הזה, שפעם הוא היה דבר פשוט אצלנו, כי זה אמור להיות הטבע העצמי שלנו, ורק מתוך זה עכשיו מופיעה תורה. כל עניינה של התורה זאת מערכת חיים שבאה להוציא על הפועל את אותה תכונה פשוטה, טבעית, של קשר, של חיים אחדותיים של האומה. שבה התורה כולה ונגרה את העומק שתמון בזה, את הגודל שתמון בזה, את הרוממות שבזה. כל התורה כולה היא מערכת חיים של קודש שבא להוציא לפועל את אותה תכונת חיים כללית של האומה. כמו שבגוף האדם, שיש לו כוח חיים כללי שחי בגופו, יש לו אחרי זה מערכת של תזונה, של אוויר, של שכל, של דעת, שבא להוציא על הפועל את אותה תכונת חיים שלו. בלי תכונת החיים שבאדם, האדם הוא לא אדם. עין לבד ואוזן לבד, זה לא בן אדם עדיין, כמו שהסברנו כבר. כשנוציא למישהו את העין, נשים בדלת של מעלית, זה לא יהיה עין אלקטרונית. כשנוציא למישהו את האוזן, נשים אותו פה בקירות, שאומרים שמלאים מכשירי האזנה, זה לא יהיה מכשיר האזנה. למה? כי היסוד והכל מתחיל בתכונת החיים הכללית שבתוך האדם. את זה אנחנו מזינים, זה נותן את הערך לכל הפעולות, לכל המעשים ולכל האיברים. כשהאומה חיה, כשאנחנו בריאים, אז כוח החיים הכללי, שהוא כוח אלוקי, הוא כוח אידאי, הוא כוח טהור, הוא מאיר בקרבנו. והוא נוסך בנו את ההכרה ואת ההרגשה שכולנו שייכים לאותו כוח חיים, שזה עצמיות חיים. וזה, הכוח חיים הכללי הזה, הוא מופיע את שם השם האחד פה בתוך הארץ. כשאנחנו נפגשים איתו, אנחנו יודעים מה זה שם השם האחד. מהי ההופעה האלוקית האחדותית שחיה בתוכנו? אם אנחנו לא נפגשים על זה, עם זה, אנחנו יכולים לדבר על מציאות אלוקית, אחדותית, עליונה, אבל בעצם אין לנו מפגש חי איתה. בעצם מצד האמת, אנחנו לא מבינים על מה אנחנו מדברים. מצד האמת, המציאות האלוקית האחדותית הזאת, החיה הזאת, לא חיה בתוכנו, לא מאירה בתוכנו. אם היא מאירה בתוכנו במשך שנות הגלות, זה רק איזה שהם נטיפים מאותה מציאות. איזה שהם הזרחות קטנות מאותה מציאות, וגם מצד הציפייה שלנו לעתיד, שאנחנו יודעים שפעם תהיה מציאות חיה וגדולה יותר, כמו שאומר הקופר, שהזכרנו. ממילא מערב, כשאנחנו בדור הזה, חוזרים לראות איך שבאומה כולה מתנוצץ כוח החיים הכללי מחדש. תלמידי חכמים, אם הם היו לומדים את התורה מתוך התורה הכללית, מתוך הכוזרי והמערב ועוד ספרים כלליים שמסבירים לנו מה מהותו של אותו כוח חיים, הם היו יודעים שעכשיו חוזר להופיע עיקר כוח החיים, עיקר התורה עכשיו מתחילה להופיע. עיקר כוח החיים שנוסע בתוכו עכשיו את כל מדרגת התורה ואת כל ההבנה של התורה כמערכת חיים כללית, אלוקית, אידיאלית שחיה בנו כשאנחנו קשורים אליה, ושזה נותן את הערך לכל הפרטים, גם לפרטים כבני אדם, כאנשים, וגם לכל הפרטים של התורה, לכל המצוות, לכל הסברות, לכל המעשים. אם תלמידי חכמים היו לומדים את זה, הם היו יודעים את האמת הזאת. ואז אותה אהבת האומה, אותה אהבה לאותו כוח כללי שחוזר ומופיע באומה ומאיר בתוכנו, היה מאיר בהם וחי בתוכם, ומתוך זה הם היו חיים את כל התורה כולה. ולכן רק אלה שמבינים את זה, אומר הרב, ראויים להיקרא גדולי ישראל באמת. הם חריפים. רק הם, אומר הרב, מבינים את התורה לאשורה בגדלותה כפי מה שהיא חיה ומאירה בדור הזה. כפי שהרב כותב באיגרת שלהם חטא שראינו באלול, כמדומני, כל דור מאיר בתכונתו. ומי שלא רואה את ההערה הכללית הזאת של הקץ המגולה, הוא לא רואה את כוח החיים הכללי הזה, הוא לא יוכל באמת לעסוק בדברים בעמיתתם, ולא יוכל לרומם את הדור שלנו. הוא לא יוכל להבין את צמאונו של הדור ומדרגתו של הדור וכוח החיים שמופיע בו. הוא לא יוכל להבין את הגודל הזה, וגם יראה לו שהדור הזה שכופר בהרבה דברים קטנים הוא דור מופרע, הוא דור כפרני. ואם ינסו להמשיך לדבר עם הדור הזה רק במבטים וביתים ותכנים קטנים, ולהבאות קטנות,